פרק שני, כן, הלכה וו. אכילונו בכך אתמול, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר, ומקבלת היא מיד שנאמר, דירשו השם בימצאו. זה מה שלמדנו אתמול, לא אתמול, שלשות. עכשיו יש כאן תוספת, במה דברים אמורים? אגב, המסגן ממש לא עובד כמו שצריך. במה דברים אמורים? ביחיד. אבל, כן? חם מדי. לא יודע, עובד בכלל? מה אתם אומרים? טוב. במה דברים אמורים? ביחיד. אבל ציבור, כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם, הם נענים. שנאמר, כשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. יש בדבריו אלה של הרמב״ם כדי לתרץ קושיה ברורה העולה מספר התנ״ך וספר נחמיה. בספר נחמיה יש תיאור של ימים נוראים בימי עזרא הסופר. שם מסופר שבחודש השביעי, כלומר בראש חודש של החודש השביעי, הכוונה בראש השנה, אז עזרא אסף את כל העם ברחבה המרכזית של ירושלים. לא צריך להבין שבאותם הימים, מה זה כל העם? זה כמה אלפים, זאת אומרת, זה מי ששב מן הגולה. לא היו הרבה, אבל הוא אסף את כל העם וקרא באוזניהם את דברי התורה. והוא עשה זאת בניגוד למה שאנחנו עושים בראש השנה, הוא עשה שש שעות של קריאה בתורה, שש שעות רצופות, כלומר אפשר לקרוא חלקים גדולים, והעם בכה. והאמת היא, זה לא היה סתם קריאת התורה, זה היה קריאת התורה עם הסברים. הסבירו מה התורה אומרת. ואחרי שש שעות, קם נחמיה, אומר, תפסיקו לבכות, זה לא מתאים ליום, זה יום קדוש, תלכו, תאכלו, תשתו, תשמחו. ועשו באותה שנה יום שני של ראש השנה, כנראה שיעברו את החודש, ואם כך עשו גם ביום השני אותו הדבר. כך שיצא 12 שעות של קריאת התורה, ב-12 שעות אפשר לקרוא הרבה. והעם אחר כך הרגיש ממש מצוין, הגיע חג הסוכות, עשו סוכות בכל ירושלים, ברחובות, בגגות, בליד שער המים, ולא נעשה כסוכות הזה ממות ישוע בן נון עד היום הזה. יפה מאוד. אחר כך, ועשו גם שמיני עצרת, גם זה כתוב. ויומיים אחרי שמחת תורה או שמיני עצרת, עשו תענית, ובתענית הזאת, כלומר זה היה בכ"ד בתשרי, ביקשו כפרה על כל עוונותיהם ועוונות אבותיהם מימי בית ראשון ועד היום. נשאלת השאלה, מה עם יום הכיפורים? אז מה, לא עשו? אז באמת יש כאלה באקדמיה שרצו לומר שלא עשו יום הכיפורים.
לא, כמו שהיה בימי שלמה.
כמו שבימי שלמה גם אכלו ביום הכיפורים. אז גם על זה יש מחקרים שאומרים שלא היה יום הכיפורים בכלל. שיום הכיפורים הוא המצאה מאוחרת וכו' וכו'. יש כמה קושיות על זה כמובן, אבל אף על פי כן צריך להתייחס לשאלה, האם מה, הם לא צמו? אלא אני חושב שצריך להבין את זה על רקע דברי הרמב״ם פה. יום הכיפורים הוא כפרה למי? ליחיד. אני עשיתי חטאים, אני מחפר. יש גם ממד כללי, מי מטפל בזה? הכהן הגדול. זאת אומרת שבאותם הימים יום הכיפורים היה עניין פרטי אישי. מה שהם עשו באותה תענית שהייתה, תודה רבה, יומיים אחרי סוכות, הם עשו תענית של הכלל, כי הם רצו לכפר על עוונות הדורות הקודמים. וכך גם מובא שמה, שהם הביאו קורבנות מיוחדים כדי לכפר על עוונות הדורות הקודמים. זה היה משהו מיוחד, אלא מה תגיד, אולי תעשה את זה ביום הכיפורים. אומר לך הרמב״ם, ציבור, לא משנה מתי. לכן העדיף עזרא לארגן כזאת תענית אחרי שמשלימים את תהליך התשובה בכל הצדדים שלו, כולל הצדד של השמחה של סוכות, ואז מתוך כך אפשר לתקן את עוונות כל הדורות. מובן? ולכן הנושא של יום הכיפורים לא היה נחשב לדבר כל כך חשוב מבחינתו של העם. זה כמו שלמשל, אני יודע, בספירת העומר, אז ביום הקרבת העומר במקדש קורה הרבה דברים. יש הרבה דברים ביום הקרבת העומר במקדש. אבל אצל העם, שבשדות ובערים ובכפרים, לא קורה כלום. למרות שבמקדש היום הזה הוא משמעותי. אותו דבר לגבי יום הכיפורים, הוא יום משמעותי עבור המקדש ממקדם. לא עבור הציבור כולו, כמו בימינו. אז זה מתרץ את הקושיה של המקשים. ובכן, אחרי כל זאת אנחנו יכולים לגשת, אגב, אני רוצה אולי להבין את ההלכה הזו של הרמב״ם. למה באמת הציבור, לא משנה באיזה זמן הוא צועק, זה בגלל שהציבור הוא מעל הזמן. הציבור זאת ישות שעוברת את הזמנים כולם. כי הרי, אני למשל חי בתקופה מסוימת של ההיסטוריה. יש לתקופת החיים שלי על פני כדור הארץ, התחלה, אמצע וסוף. כך שיש לזמנים משמעות עבורי. אבל הציבור הוא נצחי. אז אין משמעות עבורו לזה שהזמן עובר. לכן אפשר לומר, בציבור אני פוגש את הנצח. ולכן אפשר שהוא יעשה תשובה ויצעק בכל רגע נתון בזמן, כי הוא מעל הזמן. זה מובן? אני רוצה להסביר, יש פסוק, על פי דרשה אחת שאמרו, יש פסוק, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. מסקנה, אדם הראשון היה צריך למות באותו יום שאכל את עץ הדעת. ביום אכולך ממנו מות תמות. יש הרבה פירושים. אחד הפירושים אומר כך, אם אדם היה חי לנצח, אז שום יום איננו משמעותי. כלומר, נגיד אני לא הצלחתי לתקן משהו היום, אני אתקן את זה עוד מיליון שנה. הרי מלי, יש לי כל הנצח לפניי. מה שאין כן, ברגע שנגזרת עליי מיטה, אפילו אחיה 1,000 שנה, אבל היום שעבר לא ישוב יותר. זאת הזדמנות שלא תשוב. ולכן, בכל יום ויום אני מת, כיוון שיש קצבה לחיים. ביום אכולך ממנו, מיד מות תמות, למרות שאתה תחיה עוד 1,000 שנה, או קרוב לזה.
ולמה אפשר לומר את זה אם יש חיים
לנצח?
גם היום של אתמול הוא לא יהיה מחר.
מה? אם חיים לנצח? לא, אם חיים לנצח, מה שלא עשיתי אתמול אני אעשה מחר.
אז אם אין בכלל חשיבות לתשובה?
גם אין כל כך חשיבות, אין דחיפות לתשובה, גם אין חשיבות לזמנים. זאת אומרת, מי שחי בנצח לא חי בזמן. זה בגלל מה שאני אומר. מאחר והציבור הוא נצחי, הוא ישות נצחית, לכן הזמנים אין להם אחיזה בו. לכן בכל שעה שצועקים, הם נענים מיד. מה שאין כן היחיד, שזקוק לתנאים מיוחדים כדי להקל על תשובתו, מצד הזמנים השונים. בסדר? בבקשה.
אפשר לומר שיש 3 מקרים של יחיד, בגלל הווה, בגלל שזוקף את מעשה הדורות.
כן, אפשר להגיד מה שאתה אומר, שיש 3 מדרגות, יחיד, ציבור, כלל. כן? כלומר, שהיחיד זה אתה, אני, הציבור זה הישות הכללית בדור הזה, והכלל זה עובר את הדורות. אפשר להגיד את זה. בהחלט. כן.
דבר
הרבה
ניתן להגיד שאותו
עונש,
ביום כל כך, זה יותר ממש הטבע, כי אם לא היה עונש זה...
זה ממש מה? אינני יודע, אני אקרא למה אני לא יודע, כי אני הזכרתי את ההסבר הזה למות תמות רק כדי להסביר את ההבדל בין יחיד לכלל, ולא הייתה לי שום כוונה להיכנס עכשיו לפרשנות החטא של אדם הראשון ואם זה הטבע או לא הטבע. זה לא הייתה כוונה שלי.
אז ניקח, אז אני לך סתיתי, ניקח שאני בכלל לא שמעתי את ההסבר של המות תמות מהר במיון. אני טעיתי, מצטער.
אין בעיה.
בסדר.
האם אני יכול לחזור על ההסבר של מה זה מות תמות? אני אמרתי דבר פשוט. אני אמרתי, מי שיש קצבה לחייו, כל רגע שעובר הוא אבוד. זאת אומרת, באותו רגע הוא מת, ביחס לאותו הרגע. לכן, בכל יום הוא מת. לכן, אפשר לומר, אדם שיש קצבה לזמן חייו, אצלו הזמן משמעותי. לעומת הציבור, שכיוון שהציבור הוא נצחי, אז אין לזמן משמעות עבורו. ולכן אין תאריך שבו הציבור, שמומלץ לציבור לעשות תשובה. בכל לא רגע ורגע, אז זה טוב.
אין עבודת הזמן.
אבל אין לציבור עבודת הזמן.
לא, לא, לא,
מה ההשלכות של זה?
ההשלכות של זה, שזה מסביר את ההלכה שכתב כאן הרמב״ם. שיחיד רצוי מאוד שיחזור בתשובה בעשרת ימי תשובה. מה שאין כן הציבור, שבכל שעה שצועקים נענים מיד. שנאמר, כשם אלוהינו, בכל קוראינו אליו. ההשלכות של זה, זה שהיחיד יש לו המלצה שכדאי לו לחזור בתשובה בעשרת ימי תשובה, כי זה זמן מתאים. לעומת הציבור שבכל רגע שרוצה יכול לצעוק ותשובתו מתקבלת מיד.
הבנתי,
אנחנו
לכאורה, ההסבר לגבי הציבור, שאם הציבור נותן מין שאננות לציבור.
זה נותן איזה מין שאננות לציבור, נכון. יש תעודת ביטוח.
אם זה לא מסוג לפעמים שלא, שהשחקנים לא
אמורים
לדעת
אפשר לומר שהשחקנים לא אמורים לדעת אז צריך לא לספר אצל הציבור אבל צריך לספר אצל היחיד אבל הציבור לא שומע אותך הציבור זה הנשמה הכללית שמה? מאיפה הרמב״ם לקח את ההפרש הזה בין יחיד לציבור?
המסר של תשיבת ציבור
איפה זה כתוב שהציפייה של הציבור קבילה בכל שעה? זה בדיוק מה שקראנו עכשיו ברמב״ם. לא, אתה שואל האם יש מקור לרמב״ם. הרמב״ם אמר את זה, זה ראינו. השאלה, אתה שואל האם יש מקור קדום יותר שאומר את זה. זאת השאלה או זאת לא השאלה? זאת השאלה. אם כן, התשובה היא שיש מקור קדום יותר לדברי הרמב״ם. והמקור, אני אגיד לך בדיוק איפה זה כתוב, זה מובא בגמרא במסכת ראש השנה, דף י"ח עמוד א'. הנה הכסף משנה מביא את זה, אמר רבי שמואל בר אוניה משמד הרב, מניין לגזר דין של ציבור שאפילו שנחתם מתקרע, שנאמר, כשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. והכתיב, שואלת הגמרא, דירשו השם בהימא צהור, ביחיד. ויחיד אימת, מתי זה? אמר רב נחמן, אמר רבא, הבאו, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. זה מובא בכסף משנה על ההלכה הזאת. הנה מביא את המקור, מסכת ראש השנה, דף י"ח עמוד א'. בבקשה. יכול שזה עמוד ב' ונמחקה פה נקודה. טוב. אז אם כך, אחרי שסיימנו את הלכה ו', אני חושב שמן הראוי ומן המתאים להמשיך לכיוון הלכה ז'. נכון? זה סביר. לא צריך להצדיק את זה. לא צריך להצדיק את זה. מה שבא, זה מה שזה. טוב. יום הכיפורים. כן, דיברנו על ראש, על עשרת ימי תשובה. כן.
אם נגמר, יום, מצב
שלנו, שתלדת
את הפתטיה, אבל נראה שמצב אמיתי. עם ישראל הראשון
לברך, מחר
הוא
קדם, כולם עושים את התשובה.
אז
זה
מה שכולם
על
אותו
כאילו,
עושה תשובה? אני
לא מצליח להבין את השאלה.
אתם מבינים את הדברים ששמענו, שאם להם, מחר בוקר, עם ישראל קם, וכל עם ישראל רוצה לעשות תשובה. אז עד מקום, עם ישראל
עדיין קודם. אני אחזור על השאלה ואני אזור לך מה קשה לי בדבריך. לא, לא, אתה אומר ככה, אבל אולי זה יעזור לך לנסח את זה טוב. כי אני בינתיים לא מבין בגלל הניסוח שהוא מבחינתי לא מספק. זה בגלל שאני קצר ההבנה. אתה אומר ככה, אם לפי מה שנאמר כאן, אם עם ישראל הולך לישון וקם בבוקר וכולם רוצים לעשות תשובה, אז הם עשו תשובה. אבל זה נכון גם לגבי יחיד. יחיד שקם בבוקר והחליט לעשות תשובה, אז הוא עשה תשובה. מה הבעיה?
לא, כי אמרו
שיחיד זה... לא, ליחיד אמרנו שיש המלצה להשתדל לעשות תשובה, דווקא בעשרת ימי תשובה, כי אז זה יותר קל לו. אבל גם בכל רגע אדם יכול לעשות תשובה. רק שזה יותר קשה, זה הכל. רק שנייה. שלום. יותר קשה בגלל שהנתונים האובייקטיביים פחות עוזרים לזה. לפי מה שהסברנו בשיעור הקודם, הסברנו שיש סגולה לתקופה הזאת להעלות את האדם מעל השפלות הטבעית. שלום רבנו, בהלכה מובה שבעשרת ימי תשובה צריך להיזהר מפת קוטים. האם הכוונה היא רק שאסור לסמוך על קולות, או שמה גם ראוי להחמיר בכל מיני חומרות, כגון נטילת הבוקר ברגלי המיטה, נטילת מים אחרונים, נטילת ידיים לסעודה שלוש פעמים, נטילה על דבר שטיבו לו במשקה, מניעת אכילת אבקת חלב נוכרי וכו'. תודה. תראה, בוא נסביר לך. מה שכתוב בהלכה זה ככה, זה לא שצריך להיזהר מפת קוטים בעשרת ימי תשובה, אלא שכותב הראש, ומובא ברמה, שנהגו להישמר מפת קוטים גם בעשרת ימי, שנהגו להישמר מפת קוטים בעשרת ימי תשובה. וזה נהגו גם אלה שכל השנה מקילים בזה. כלומר, יש מחלוקת בפוסקים. ההלכה היא שמותר לאכול פת פלטר, כלומר פת שגוי עושה בחנות הלחם שלו, כלומר, איך קוראים לזה? לא, לא במאפייה. כן, לא במאפייה. לא, חנות הלחם, הוא בנחתומיה, אפשר להגיד, כן? אז בקיצור, שמה, מה שהגוי עושה, מותר לקנות, מותר לאכול. אבל מידת חסידות היא להימנע מזה. כתבו הפוסקים שנהגו בעשרת ימי תשובה להחמיר בזה. עכשיו, השאלה היא, מי מתיר להחמיר? זאת אומרת, אם אתה ממלא כל השנה נוהג כדעה שאוסרת, אז אני מבין שאתה עושה את זה בעשרת ימי תשובה. אבל בעשרת ימי תשובה, אבל אם אתה לא מתכוון אחרי יום הכיפורים להמשיך בזה, אז מה זה? זה סתם קוסמטיקה. אתה עושה בכאילו, זה צביעות, נכון? אתה במשך עשרה ימים אתה אומר, אני סופר מחמיר, אבל אתה מתכוון למחרת לאכול פת קוטים. על דעת להפסיק. זה מין דבר זה. כן? אז התשובה היא שבעשרת ימי תשובה מתגלה התכונה הפנימית של הנפש. והתכונה הפנימית הזאת של הנפש מגלה מה הייתי רוצה להיות כל השנה לו יכולתי. כלומר, זה לא שאני עושה צחוק כל השנה. זה לא שאני עושה צחוק בעשרת ימי תשובה. אני כל השנה עושה צחוק. זה לא אני. מתי אני באמת אני? בעשרת ימי תשובה. לכן מותר לעשות חומרות בעשרת ימי תשובה, גם אתה לא מתכוון לשאול אותה. אז כל הרשימה שאתה הבאת, אתה רשאי להחמיר בהם בעשרת ימי תשובה, למרות שאתה לא מתכוון אחרי יום הכיפורים. מה? מה, לא לאכול פת קוטים? ודאי זה מידת חסידות.
יש שניים,
אם
אין לך להשיג,
כן, כן, לא.
עכשיו
יוצא
כאילו,
מה? לא, הפתקות היא, יש לך כן בעיה במקום שמצויה פת ישראל. לא, אבל הכוונה במקום שלא מצויה פת ישראל, שמשל בחוץ לארץ זה המצב הרגיל. מצב הרגיל, אין לך כמעט יהודים שיש להם חדות ללחם. ואם יש להם, הם מוכרים פי ארבעה מאשר במקומות אחרים. אז זה ברור, זה מותר לך לקנות פת בכל מקום, בחוץ לארץ. וכמובן, מדובר שהפת כשרה. אז זה משתנה בארצות. למשל באיטליה, אתה לא יכול לאכול את הלחם. לא, זה לא בגלל זה. באיטליה הם שמים בזה חלב.
לא בכל הלחמים.
בכל הלחמים הם שמים חלב, וההלכה היא שאסור לאכול פת שנילושה בחלב. ובגרמניה הם שמים שומן. זהו. בצרפת זה תלוי לפי סוגי הלחמים. יש לחמים שהם שמים שמן, לחמים שהם לא שמים שמן. ושומן. זה משתנה. כן, פת קוטי זה לחם נוכרי. פת זה לחם, קוטי זה נוכרי. כן, בבקשה.
האם אבל אני נכון מהרב שהרצון האמיתי שלי זה להיות כל הזמן נוכרים?
לא. הרצון שלי, זה באמת השאלה יפה. האם הרצון שלי האמיתי זה להיות כל הזמן מחמיר? לא. הרצון האמיתי שלי זה להיות עם דבקות בשם. האופן הפשוט שאנשים מצאו לזה, לפחות לתקופה קצרה, זה לנהוג בחומרה. אבל זה לאו דווקא שהמחמיר הוא יותר דבק. כי אם היינו שהמחמיר הוא יותר דבק, היינו נוהגים בחומרות כל השנה.
אבל מתנהגים בחיי היום בהרבה חומרות.
אנחנו מתנהגים בחיי היום בהרבה חומרות?
כל אחד באופן אישי.
באופן אישי זה משהו אחר. באופן אישי, יכול להיות שאדם יאמר, בנושא זה ראוי לי להחמיר. בנושא זה ראוי לי להחמיר. זה לא הנחיה כוללת לגבי כל ההנהגות. אלא כל אחד לפי מה שהוא מרגיש, יש צורך מיוחד לפי עבודתו. זה לא שזה הופך להיות נורמה, ומי שלא מחמיר הוא לא בסדר וכו'. זה שטויות.
אולי עשרת ימי תשובה יהיו גם זמן לברר, ודווקא עכשיו זה הקל, בשורש נמשיך דווקא להקל.
אתה אומר שיכול להיות שהחומרה שלך תהיה להקל במשהו, עשרת ימי תשובה. יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות. כן, הרי בוידוי של, של רב ניסים גאון, את אשר הקלת החמרתי, ואת אשר החמרת הקלתי. כן.
יוצא מזה שלפי מה שמובא ברמה, זה משהו מאוד מאוד קשה. שהרי אין פת ישראל וזה, אז אני עושה ממש מאמץ כן. גדול. אבל לא כל הרשימה הזאת, הרי הרב אמר עכשיו, אני עושה מה שכאילו שאם הייתי יכול לעשות כל השנה, אז הייתי עושה. כל הרשימה שהוא הביא, זה דבר פה בארץ, דבר מאוד פשוט, אתה יכול לעשות כל השנה.
רגע, הוא דיבר שם על מים אחרונים, פת שטיבולו במשקה, אבקת חלב נוכרי.
מה, אי אפשר לעשות את זה כל השנה?
לא. אני לא עושה את זה כל השנה.
לא, אבל זה שונה למה שהרב אמר שזה...
ודאי שאני אוכל אבקת חלב נוכרי, איזה איסור יש בזה? אם אתה רוצה, תביא לי משהו שכתוב עליו אבקת חלב נוכרי ותראה איך שאני אוכל את זה. צלם. אז אתה לא יודע מה לעשות איתם? אל תביא לי אותם כי יש לי מספיק בבית. אבל תבוא למכון מיר, חלק לחבר'ה בפינת אפקר שם. כן. הרב, אני רוצה לדבר שתיים
באופן.
יש הרבה אופנים של דבקות בשם שהם לאו דווקא דרך החומרה. כן? דרך שאדם מקפיד על הדינים עצמם, של ואהבת לרעך כמוך, של תפילה, יש הרבה דברים. כלומר, אין לי דוגמה ממוקדת. טוב, אחרי כל ההקדמות האלה, אנחנו יכולים עכשיו לעבור להלכה זין. מה דעתכם? שווה, נכון? מדי? טוב. יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל. כי אחד הדברים שכדאי להחמיר בהם זה להיות שמח. כן? זה חומרה חשובה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. מה? הגאון מווילנה אמר שהמצווה הקשה ביותר בכל התורה כולה זה המצווה להיות שמח 8 ימים בסוכות. זאת ההוכחה שהוא היה ליטאי. כן. רגע. שלום רבנו. ביום הכיפורים השם דן כל אדם. זאת אומרת גם הגויים. איך הגויים יכולים להתוודות? איך יום הכיפורים מכפר עליהם? תודה רבה. תשובה, זה לא נכון. יום הכיפורים הוא זמן תשובה של ישראל, לא של אומות העולם. הזמן תשובה של אומות העולם זה סוכות.
מה זה לכל?
ויום הדין, אני לא קראתי. יום הדין, יום הדין של כל העולם זה ראש השנה. יום הכפרה של ישראל זה יום הכיפורים, יום הכפרה של כל העולם זה סוכות.
מה, השם מחכה... נותן יותר זמן לגויים
מאשר ליהודים? האם הקדוש ברוך הוא נותן יותר זמן לגויים מאשר ליהודים? בוודאי. כי אם ישראל לא עשו תשובה, מאיפה יבוא הכוח לאומות לעשות תשובה? הרי אתה רואה, בסוף יום הכיפורים אנחנו קוראים בספר יונה, שהשולחים נביא אל אומות העולם. עכשיו תשים לב, כשיונה שמה נמצא מחוץ לעיר, מחכה שהעיר תחרב. הוא רוצה לראות מה יהיה בעיר. כן, אז הוא, מה הוא עושה לו? סוכה. נכון? הוא מחכה שיעשו תשובה. הוא יושב בסוכה, הוא מחכה שיעשו תשובה.
לא, אבל באותו זמן ישראל לא חדור.
אה?
ישראל לא בסדר שם.
יש מישהו שכן בסדר שם, הנביא עצמו. הנביא עשה תשובה. הוא נביא מישראל שעשה תשובה, והוא הולך ללמד את זה, את אומות העולם.
אבל הוא לא ישמח.
מה?
הוא לא ישמח
כשהוא
עשה סוכה.
למה? כתוב שהוא שמח. שמח, על הכיכיון, לפחות הוא שמח. שמח, כן. טוב. אז בואו, אני מציע ככה, שאנחנו נקרא בפנים. יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים. והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. מה פירוש הדבר? זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים. אפשר להבין את זה בפשטות, זה נראה, זה עיקר כוונת הרמב״ם, לכל נקודותיים. כלומר, ליחיד ולרבים. כלומר, לא רק יחיד, לא רק רבים, אלא זה תשובה, לכל, ליחיד. כן, מה אתה אומר?
לא, הוא קודם אמר שלרבים יש זמן.
נכון, אמרנו לפני כן, של הרבים, אין זמן. אז פה אתה אומר שדווקא הרבים גם עושים תשובה ביום הכיפורים. מה?
רואים פשוט שיש זמן.
כן, רואים פשוט שיש זמן. אז מה התשובה? התשובה היא שהרבים יכולים לעשות תשובה מתי שהם רוצים, אז גם יום הכיפורים. אם כבר. כלומר, אם כבר היחיד עושה תשובה, זה לא מתאים שהרבים לא יעשו תשובה. זה הכוונה. אבל מה זה תשובה לכל? אז אפשר לומר, כפי שאמרנו, לכל, כלומר, סעיף אחד ליחיד, סעיף שתיים לרבים. אפשר להבין את זה אחרת. זה קצת, זה אומנם גנוז בדברי הרמב״ם, אני לא בטוח שהרמב״ם בעצמו כיוון לזה. לכל, זה כוונה כל ההוויה כולה. כל היש כולו עושה תשובה. זה יותר מתאים אומנם למשנתו של הרב קוק, אבל זה נכנס למילים של הרמב״ם, שיש איזשהו זמן שכל המציאות חוזרת אל מקורה. אז זה זמן תשובה לכל. ומתוך כך יש תשובה ליחיד, יש תשובה לרבים.
למה דווקא ביום
הכיפורים? או בראש השנה, או בסוכות. או בראש השנה שאתה מתחיל את הסדר, או במילויון של החודש, אז בסוכות. אבל למה דווקא בעשרה בחודש? למה דווקא ביום הזה?
קבלת הלוחות השניים.
קבלת הלוחות השניים, זה נכון. אני חושב שקרה עוד משהו. זה היום שבו אדם הראשון אכל בעץ החיים. מעץ החיים. הרי מה אמר הקדוש ברוך הוא? שאחרי שהוא אכל מעץ הדעת, צריך לגרש אותו, כדי שהוא לא יאכל מעץ החיים וחי לעולם. נכון? אבל לפני כן, הוא היה מצווה לאכול את עץ החיים, נכון? כן או לא? היה מצווה. והוא לא עשה. אבל מה יהיה מציווי לאכול בעץ החיים? מתי הוא יקיים אותו? אלא מה שהתורה אומרת, זה שהוא צריך קודם כל למות, נכון? כי זה מסוכן שבמצב של חטא הוא יאכל מעץ החיים ויחיה לעולם, כי אז לא יהיה תיקון לחטא שלו לעולם. לכן הוא צריך למות. מתי הוא מת? בראש השנה. הוא קם לתחייה ביום הכיפורים, אכל מעץ החיים, ולכן יכול היה לקחת את עץ הדעת, כלומר את האתרוג בסוכות.
אבל הוא קם עם כפרה, נכון?
כן, האדם הראשון במקום כפרתו נברא. כן. כן, מידתו כפרתו. מה העניין? הרי הוא... ברור שהמטרה היא לאכול מעץ החיים. אז הוא צריך, והרי הוא כבר נוגע בעץ הדעת בסוכות. הרי הייתה, איך התחילה התורה שבעל פה? עם גזירה דרבנן, נכון? איזה גזירה דרבנן? של חווה. שחווה גזרה שלא רק שלא אוכלים את עץ הדעת, גם לא נוגעים בו, נכון? זאת הייתה השיטה של חווה. היא עשתה גזירה דרבנן, תלמידי חכמים, שלא לגעת בעץ הדעת. עכשיו, מה ההיגיון של הגזרה הזאת? להתרחק מהעבירה? לא, אני חושב שיש משהו אחר. מה, וכי יעלה על דעתך שהיא תעבור עבירה? זה מדובר על אנשים מיליונים. לא צריך לגזור עליהם. אלא, הגמרא אומרת, במסכת ראש השנה, אתרוג קשה לידה. כלומר, המשמוש באתרוג, זה מקלקל אותו. אז אם לא מתכוונים לאכול, אז גם לא לגעת, כי זה יקלקל אותו. לכן, בסוכות אנחנו חוגגים את ביטול הגזרה דרבנן, כשהתורה אומרת, ולקחתם לכם, שצריך לגעת. ויש כמובן במשנה, מסכת סוכה, שנהגו הילדים ביום הושענא רבה, מיד אחרי הנטילה של היום השביעי, לנגוס באתרוג. נכון? למה דווקא ילדים? כי אין בהם חטא. אין בהם חטא של עץ הדעת. ברור? אז זאת אומרת שבינתיים החטא של עץ הדעת תוקן. אבל אי אפשר לאכול מעץ הדעת בלי שאוכלים מעץ החיים קודם. מתי אוכלים מעץ חיים? עץ חיים היא למחזיקים בה, זה התורה. מתי ניתנה התורה? ביום הכיפורים. אם כן, מוכרחים להניח שאדם הראשון קם לתחייה ואכל מעץ הדעת, מסוים, מעץ החיים ביום הכיפורים, וזה הזמן, אם כן, שהכל חוזר אל ההוויה השורשית. והרי היה שזה נכון מה שאני אומר, שהרי התורה ציוותה לכהן הגדול להיכנס ביום הכיפורים למקום עץ החיים. נכון? הרי יש בדרך כלל שני קרובים שמפרים, נכון? דעת החרב המתהפכת, כן, וישרים כאלה, לא נותנים לאדם להיכנס לעץ החיים. ביום הכיפורים, מה עושה הכהן הגדול? מסיר את הפרוכת, כלומר, הקרובים לא יפריעו לו יותר, והוא נכנס למקום עץ החיים. אם כן, אף על פי שאין לי מקור בשום מדרש, הנה לכם מקורות למדרש עתידי, שבו יאמר שאדם הראשון אכל מעץ החיים ביום הכיפורים.
אבל לא הבנתי איך נכנס סוכות.
מה?
40 אחרי.
אז עכשיו שהוא אכל מעץ החיים, הרי לפי ההלכה הוא צריך לאכול מעץ החיים, ואחרי זה הוא חייב לאכול את עץ הדעת. איך אוכלים את עץ הדעת? קודם כל נוגעים בו. זהו לקחתם לכם. מתי אוכלים אותו? התינוקות בהושענא רבה, והגדולים בט"ו בשבט. מה זה מת בראש השנה? פשוט, הוא גורש מגן עדן, זה נקרא למות, לא? מה? ביום כיפור הוא נכנס בחזרה. איך יודעים שזה ביום כיפור? פשוט מאוד. הרי ביום כיפור קיבלנו את התורה. בתורה היא עץ החיים. וגם ראינו שהתורה ציוותה להיכנס אל מקום עץ החיים ביום הכיפורים. סימן שנכנס לשם. זה היה גם משמעות של ממעמקים קראתיך, שבעשרת ימי תשובה קוראים את מזמור ממעמקים. כלומר, רוצים לחזור אל השורש. זה נקרא מעמקים. מה? בסוכות מהמשך, מה שאני אמרתי. אני אמרתי, מה הוא עשה בסוכות? הוא ביטל את הגזרה דרבנן של איסור הנגיעה בעץ הדעת. נכון? ואז יש אכילת עץ הדעת, ביום שביעי של סוכות על ידי הילדים שאין בהם חטא עץ הדעת, ובט"ו בשבט על ידי הגדולים שעברו את התיקון של החורף. בסדר?
זה רק סגולה.
מה?
זה רק סגולה בט"ו בשבט.
זה רק סגולה. אז אתה יכול להסביר לי מדוע כתוב מעשרת ראש השנה, מעשה ברבי עקיבא, שליקט אתרוג באחד בשבט. למה רבי עקיבא, שהוא לא סתם בן אדם, דורש כתרי אותיות, נכנס לפני ולפנים, נכנס בשלום ויצא בשלום, לאן? לפרדס, איזה פרדס, אם לא גן עדן? כן? למה הוא צריך ללקט את רוג? ולמה הוא עשה בטח מעשה שהתלמידים ראו, עובדה שזה הובה? בראש השנה לאילן הוא עשה את זה. כדי שהוא הרגיש שהגיע הזמן לתקן את הצדה.
זה לא אתרוג של סוכות, זה
שבדל. זהו, למה למשל של
היפון? זה כן האתרוג של סוכות. זה כן האתרוג של סוכות, נסביר לך למה. כי אמרו, האומרים, שצריך להתפלל בט"ו בשבט, שיצא לך אתרוג יפה. אז זה האתרוג שהתפללו עליו שנה שעברה. לפי זה אדם הראשון צריך לחיות גם היום. ודאי, הוא חי. זה אתה, אני והוא. כולם. ורוני. איך אומר הרב שאדם מת בראש השנה? הרי אמרו חז"ל שחטא באותו יום ועשה תשובה באותו יום ויצא זכאי באותו יום. נכון. מי שיצא זכאי באותו יום זה הפרט. מר אדם למשפחת הראשון, תעודת זהות 0001. אבל אדם הכללי הוא לא חזר. לא חזר, ירד לעולם הזה. זה נקרא מת. מה הסיבה או הסיבות לכך שרבים מבני עמנו נוהגים חומרות בעניינים טכניים גשמיים, כמו שהוזכרו לעולם, להלן, ואינם שמים את הדגש דווקא על החמרה בעבודה מתוך שמחה למשל, או בשאר ערכים שאינם גשמיים לכאורה. אני לא יודע אם לא עושים, אבל יכול להיות שהם לא שמעו את השיעור שלי. מה הסיבה? אז לא. 40 ימי תשובה לעולם 39 יום, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים כולל. יש הסבר למעט הכולל? איך זה יוצא 40 יום? יש 29 ימים של אלול, ועוד 10 ימים של, אומרים ראש השנה עד יום הכיפורים, זה יוצא 39. ראש חודש אלול יומיים. נו. אבל מתי מתחילים לתקוע בשופר? באלף. רק באלף. נכון? המנהג שלי למשל זה שאנחנו תוקעים בשופר. המנהג שלי, של הקהילה שלי, הוא כמנהג הקדום שמובא בטור, לתקוע בשופר לתקוע בשופר באלף באלול בלבד.
בכל החודש לא?
בכל החודש לא. בסליחות כן, אבל לא, לא אחרי התפילה. כן. אז לכן קשה לומר שא' דראש חודש אלול מצטרף. אז איך זה יוצא 40 יום? עכשיו, השואל לא רוצה שאני אגיד עם הכולל. אני לא אגיד. לא, מה שאתה אומר זה משהו אחר. זה שלא תוקעים בערב ראש השנה.
לא, אבל גם, זה זמן כן. אבל הנקודה הזאת גם כן זה אחרי התקיעות של החובה, אחרי זה גם כן יש לך אמורות שבכן
שלנו. אז זה משהו אחר, שבראש השנה יש כאלה שנמנעים מלתקוע אחרי תקיעות החובה. משהו אחר, לא על זה אני מדבר. אני דיברתי על זה שיש מנהג קדום שמובא בטור, שהוא המנהג של הקהילה שלי, שאנחנו תוקעים בסוף התפילה בראש חודש אלול, כן, לפני ובא לציון, פעם אחת, ולא יותר. זה לא קשור לדברים שאתה הזכרת, בסדר? אלא למה עושים את זה? בגלל שכדי, הרי היה בלבול בספירה שבגללה עשו חטא העגל. אז לכן צריך, אז לכן תקעו, כתוב בטור שתקעו בראש חודש אלול, כדי שלא יתבלבלו בספירה. אני מתוקים כל יום, יתבלבלו עוד פעם. כן. למה... רגע. יש פה הרבה שאלות. שלום כבוד הרב. והלו הרב חולק על דברי הגדול. כבוד הרב, והלו הרב חולק על דברי הרב הגדול, הרב אורי שרקי, שבדבריו, שעץ הדעת הוא עץ החיים, שאין שני אמצע לגן. מעניין שמעשה... בי שבסוף סוכות אחד היה, בסוף סוכות אחד היה לי רצון אז ממש לתת נגיסה באתרוג. טוב, מה שאמרתי שעץ הדעת ועץ החיים זה אותו עץ, זה נכון, אבל זה גם לא אותו עץ, מסיבה פשוטה, שאם תשים לב, עץ החיים זה הענפים ועץ הדעת זה הפירות. אז יש לך הסבר שלישי עכשיו. לא קיבלנו את התורה בשבועות? מה פתאום? בשבועות הייתה כפייה של התורה. כפייה זה לא מחייב מבחינה משפטית. הגמרא אומרת, כיוון שקפה עליהם כגיגית, מכאן מודע רבה לא ראיתה, שאנחנו פטורים לקיים אותה. כי דבר שקופים עליך, אין לו שום תוקף משפטי. אז דווקא בשבועות לא קיבלנו את התורה. ביום הכיפורים כן קיבלנו את התורה, שהרי מרצון שמחנו לקבל את הלוחות השניים. למה אשכנזים נוהגים לומר מזמור קוף למד כל יום? זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. מה שהוא מתכוון זה שאולי הוא ראה במספר בתי מדרש שבסיום התפילה החזן מקריא מזמור קוף למד לרפואת החולים. אבל זה כשיש חולה, זה לא אוטומטית. פה זה אוטומטי כי הרב ביגון יש לו לב של זהב והוא כולל את כל חולי עמו ישראל כל הזמן. ואת חיילי צהל שרוצה את שלומם וכו' וכו'. אז אצלו זה כל יום. אבל זה לא מצד עיקר הדין, זה מצד שיש לו לב זהב. שלום לכבוד הרב ולנוכחים. האם ישנה סיבה לקביעת עשרה ימי תשובה כעשרה ימים? כן, בוודאי. בכמה מאמרות נברא העולם?
עשרה.
עשרה מאמרות. אז רוצים לחזור אל שורש המציאות. לכן זה עשרה ימים. כבוד הרב שלום, היתר להפקת חלב נוכרי הוא היתר של הרב פיינשטיין, הוא למי שגר בחול ואין לו אפשרות אחרת. אולי אפשר לומר שבארץ ישראל אין היתר לחלב נוכרי ולו רק לחזק את אנשי שלומנו. תשובה, היתר של הפקת חלב נוכרי איננו היתר של הרב משה פיינשטיין כלל וכלל, אלא זה היתר של הרב צבי פסח פרנק, שהיה רב ראשי של ירושלים וחי פה בארץ. והוא אמר דבר שהוא סביר ביותר, שמכיוון שהפקת חלב נוכרי לא הייתה קיימת במחזל, אז לא יכול להיות שחזל גזרו על זה. דבר אחד. דבר נוסף, מה שאתה מביא בשם הרב פיינשטיין זה משהו אחר. זה לגבי לא אבקת חלב, אלא לגבי חלב. שחלב, שיש עליו פיקוח ממשלתי, הרב משה פיינשטיין אומר שאין בו איסור, והוא צודק.
מי היום מתיר עליו?
אבקת
חלב היום.
אבקת חלב? כולם מתירים. אלא זה שהיום אנשים פוסקים הלכות על פי אופנות, ובגלל ששמעו שהרב ההוא אמר שזה מאוד חמור, אז זה הופך להיות הלכה לכל ישראל. איפה ראינו דברים כאלה? אז בקיצור, הרב פיינשטיין, הוא התיר את החלב ממש, לא את האבקת חלב. אז זה לא קשור בכלל לנושא שלנו.
אבל הוא התיר גם בחוץ לארץ.
הרב משה פיינשטיין, אתה אומר שהוא התיר חלב רק בחוץ לארץ, וזאת מנעין לך דברים נטולים מן המציאות ואפוסים מן השכל. סליחה, אני רוצה להבין, או שהדבר הוא מותר, או שהדבר הוא אסור. מי שמתיר חלב במקום שיש פיקוח, זה בעצם לא רב משה פיינשטיין, זה רבנו תם. בסדר? וזה על סמך הסוגיה בגמרא במסכת חולין. ושם הגמרא במסכת חולין לא מחלקת בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, כלל. אלא כל הוויכוח, היחיד שהחמיר בזה, היה החתם סופר, וכולם חלקו עליו. עכשיו, דעת יחיד של החתם סופר הפכה להיות הנורמה ההלכתית בימינו. אני לא נכנע לדברים כאלה. בחוץ לארץ, כולם שתו את החלב הזה, וגם פה בארץ, משום סיבה שלא תשתה, אם מישהו יביא לך חלב מחוץ לארץ, האמת היא זה כמעט ולא מצוי, כי היום לא מתירים להכניס נוזלים לתוך המטוס, אבל אם זה יקרה, אתה יכול לשתות.
כן, אבל הרב דוגל, הרב דוגל, הכל כחול לבן והכל.
אתה עכשיו, סליחה, אני דוגל כחול לבן מה שאתה רוצה, אבל יש הלכה. הלכה אתה לא יכול לשנות. כשם שאסור להגיד על דבר האסור שהוא מותר, באותה מידה של חומרה אסור לרב להגיד על דבר שהוא אסור שהוא מותר, על דבר המותר שהוא אסור. בשום אופן. אם זה מותר לפי ההלכה, אל תספר לי בארץ ישראל וכו'. אתה יכול להגיד, מידת חסידות, אתה רוצה לחזק את הכלכלה הישראלית, אתה רוצה שישתו כחול לבן, בבקשה. אז תגיד שזה מטעמים פטריוטיים. אל תספר שזה מטעמים הלכתיים. בסדר? אוף. טוב. איפה היינו? טוב, אני מציע שנעבור להלכה ז', מה דעתכם?
אני בטוח
אנחנו כבר באמצע הלכה ז', כן. יום הכיפורים הוא זמן, אני לא, מי שהרב שלו אוסר לו, אוסר לו. בסדר. יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים. והוא קץ, אגב, צריך להבין, כשמישהו אומר, אתה שותה חלב נוכרי, זה בעצם השמצה. כי אם אתה אומר שהחלב שאני מתיר אותו, שהוא חלב שיש עליו פיקוח, הוא נקרא חלב נוכרי, אז אתה אומר שאני עבריין. נכון? כי חלב נוכרי זה החלב שחזל אסרו אותו. אבל אם אני אומר לך, שהחלב הזה שיש עליו פיקוח הוא לא בכלל גזירת חלב נוכרי, אז אתה לא יכול לקרוא לו חלב נוכרי. אתה צריך להגיד, האם אתה שותה חלב שיש עליו פיקוח ממשלתי? כלומר, האם אתה סובר שהחלב הזה הוא בכלל חלב נוכרי או לא? לכן, כשכותבים על המוצרים לאוכלי חלב נוכרי, הדבר הזה הוא בעצם השמצה של הצרכן. ברור?
זה אפשר לכל הכל.
לא, אז צריך לתקן את זה. אי אפשר להגיד לאוכלי חלב נוכרי. כלומר, לעבריינים זה מותר. כן? זה לא כך. אלא צריך להגיד. למי ש... זה, אני יודע שהניסוח קצת יותר מסורבל, אבל למי שרבו פוסק לו שחלב כזה איננו חלב נוכרי. בסדר? כי הרי גם לדעת כל המחמירים כולם. אם אני, למשל, בא בזמן החליבה של הגוי, ואני מסתכל עליו. רגע. היהודי רואה, זה כבר לא נקרא חלב נוכרי. למה? הרי זה הנוכרי שחלב את זה. זאת אומרת, לא, זאת אומרת, בסדר, אבל אתה לא קורא לזה חלב נוכרי, למרות שהנוכרי חלבו. בסדר? הלאה. טוב, כן.
מה ההבדל בין החלב
להבקה? שהחלב היה קיים בימי חז"ל, וההבקה לא הייתה קיימת בימי חז"ל. כלומר, בימי חז"ל, הטכניקה הזאת של ייצור אבקת חלב לא הייתה קיימת, ולכן חז"ל לא יכלו לגזור על דבר שלא קיים. לא, לא, אני מבין את הקושיה שלך. אתה אומר, אם חלב נוכרי אסור לשתות, אז סביר שגם האבקה של החלב הזה תהיה אסורה. השאלה היא יפה, אבל התשובה היא שזה טעות. אני אסביר לך גם למה. כי הגמרא שואלת במסכת חולין, אם כבר אני לא רציתי להיכנס לזה, אבל אתם מכריחים אותי, כן? לגבי חמאה של גוי. כשהגמרא שואלת, האם אפשר להבחין בין, הרי מה הסיבה שלא אוכלים חלב נוכרי? כי אנחנו חוששים שהוא ערב בזה חלב של בהמת מאה. הגמרא אומרת, אבל בחמאה אין חשש כזה, מאחר והחלב של בהמת מאה לא הופך לחמאה. שמת לב? זאת אומרת, חמאה שאתה יודע שעשו אותה מחלב נוכרי, שהגמרא מותר לאכול אותה. זאת אומרת, כשזה היה חלב אסור לך לשתות, ברגע שזה הפך לחמאה מותר. מעניין. זאת אומרת שאתה רואה שהגזרה איננה על המולקולות של חלב, אלא על החשש של התערובת. כיוון שאין חשש כזה בחמאה, אז החמאה מותרת. זה הכל. זה בדיוק מה שאני אמרתי. חלב של פרה של גוי מותר לאכול או לא? מותר או אסור? מה? מה התשובה?
חלב של פרה של גוי, שאתה לא ראית את החליבה, אסור לך לשתות. בסדר? הוא הפך את זה לחמאה, מותר לאכול. בסדר? אוקיי. וזאת למה? בגלל שאז אין חשש שהוא ערב חלב של בהמה טמאה, שהרי חלב של בהמה טמאה איננו הופך לחמאה. אלת? טוב. טוב, יאללה. בשבועות, אמרת שזה בכפייה, כפה עליהם מר כגיגית, ביום הכיפורים זה מתוך בחירה. ופורים, מה היה שם? גם שם הייתה קבלת תורה, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. נכון, אלא שביום הכיפורים קיבלו תורה שבכתב מרצון, ובימי אחשוורוש תורה שבעל פה מרצון. מה הייתה תשובת הרב לשאלה איכן 40 יום? אולי ההשלמה היא בהושענא רבה? האמת היא שלא עניתי. אבל נכון, תשובה יפה, אפשר לקבל. אגב, יש גם בכלל שאלה, מה זה 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים? כמה ימים יש בין ראש השנה ליום הכיפורים? 7, אז מה אתה אומר 10 הימים שבין?
זה כולל.
אז זה כולל, נו, באמת. אלא מה? אמרו, המקובלים זה ככה, ראש השנה זה יום כיפור. כי הרי בספר יחזקאל כתוב, בראש השנה בעשור לחודש. ויום הכיפורים זה הושענא רבה. אז יוצא שעשרה ימים, נשארו 10 ימים בין ראש השנה, כלומר יום הכיפורים, לבין יום הכיפורים, שזה הושענא רבה. טוב, אדם רוצה לחזור בתשובה מאהבה. אבל ברקע קיימת חזרה מיראה. האם וכיצד ניתן שתתגבר האהבה על היראה? אני מרגישה שאני לפעמים עובדת על עצמי, לא אמיתית. אם כן, כיצד? תשובה, אי אפשר להגיע לתשובה מאהבה בלי לעבור קודם בתשובה מיראה. מדוע? כי כל זמן שאדם חוטא, אף על פי שהוא התחיל לחזור בתשובה, עדיין אהבת החטא מצויה בו. כך שכל תשובה בתחילתה היא בהכרח של יראה, ולא רק בגלל הנזקים שהחטא עשה בנפש. ורק אחרי התעלות היראה אפשר להגיע לאהבה. אז זה בסדר, את לא צריכה לדעות. האם ראוי...
מה הנקודה? הנקודה של המעבר שבו יכול לומר שאני לא חוטא את זה?
מה?
הנקודה של המעבר בין היראה של המעבר, זה באותה נקודה שהוא אומר
שאדם לא חוטא יותר? לא, זה קצת יותר מזה. האדם לא חוטא יותר זה כבר בתשובה מיראה. אבל יש עדיין ההשפעה, הקרנה של החטא בראשית התשובה. ולכן התשובה היא...
סליחה, לא הבאתי את זה. כבר נקודת מעבר שבה אדם יכול לומר עצמו, אוקיי, סיימתי תשובה מהירה, עכשיו אני יכול לעבור
לתשובה מהירה. לשאלה, בלי קשר ללא חוטא יותר, נכון? בלי קשר ללא חוטא יותר, כי לא חוטא יותר זה כבר בתשובה מהירה. ברור? כי אם לא זה לא תשובה בכלל. אז בתשובה מהירה, אז מתי המעבר מן היראה לאהבה? כשנמחה הרושם של החטא בנפש. החטא מקטין את הלב, מטמטם את הלב. כשהטמטום הזה נעלם, אז מתחילה האהבה.
מה זה אומר בפועל?
זה, למשל, הטמטום שהחטא מכניס ללב נעלם. זה בפועל. מה שבהכרה זה דבר שבפועל. איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בהכרה. לא, שהוא מגיע לשמחה. האם ראוי להחמיר וכיצד אפשר להתיר? אני לא יודע על מה אתה מדבר. ראוי להחמיר במה? להתיר את מה? לא יודע. אני שמעתי את הרב אומר שלא אומרים על החתם סופר דעת יחיד. אז כאן כן אומרים? נכון. לפעמים כך, לפעמים כך. טוב, הלאה. בואו נחזור, אם כן, לעיצומה של הלכה ז'. מה אתה רוצה?
עוד שאלה שמשאלה
פה. מה?
זה מה הכלים של האדם?
מה הכלים של האדם להגיע לתשובה?
כשאדם הגיע לתשובה שמרד. אז מה הוא צריך לעשות בפועל?
בשביל להגיע לתשובה מאהבה? זה כתוב בפרק א' של אורות התשובה. הלאה. יום הכיפורים, לכן זה שיעור פה בהלכות תשובה בלבד, לא באורות התשובה. אני פשוט מצטמצם. טוב, יום הכיפור, אז לפיכך, אז זו, יום הכיפורים מוזמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. ואז נשאלת השאלה, אז אם ככה, איך יש הושענא רבה? איך הכנסנו את הדבר הזה שיש הושענא רבה, אם יום הכיפורים הוא קץ מחילה וסליחה לישראל? כן, אבל זה לא מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם פה מדבר, יום הכיפורים, עשירי בתשרי, הוא באמת קץ, מחילה וסליחה לישראל. אז איך זה יכול להיות שאתה עוד מדבר על כפרה, סליחה, באושענא רבה? מה? כן, אבל הרמב״ם לא כתב את זה. אז השאלה היא איך אנחנו מכניסים לאושענא רבה תכנים של מחילה, סליחה, כפרה, בעוד שפה הרמב״ם אומר שלא, לכאורה. מה? אתה אומר זה על פי הקבלה. אז השאלה, האם המקובלים צודקים? בוא נשאל פה שאלה רצינית.
מה שלא כתוב, כן.
רגע, רגע, רגע. למה אני שואל את זה? אני לא סתם שואל. היה יהודי אחד בשם שמואל דוד לוצאטו. שמואל דוד לוצאטו, המכונה שדל, היה יהודי ירא שמיים, משכיל מאוד, פתח בית מדרש לרבנים בפדובה, והוא בין היתר התנגד לקבלה. הוא התנגד לתורת הקבלה, הוא כתב ספר בשם ויכוח על חוכמת הקבלה, שבו הוא תוקף את המקובלים, כשהתקיפה הראשונה שלו שמע זה על הושענא רבה. איך אתם, המקובלים, המצאתם את הושענא רבה? הנה כתוב הרמב״ם, קץ מחילה וסליחה לישראל. ברור. אז ואתם עברתם על מה שהתורה אמרה, כי ביום הזה יכפר עליכם, לא אחר כך. עד כאן קושייתו. כנגד הספר הזה נכתב ספר נגדי על ידי חכם אחד מליבורנו, הרב אליהו בן המוזג, שהיה מקובל וגם מלומד מאוד, כתב ספר בשם טעם לשד. כן? טעם לשד. כן? כטעם לשד השמן. כן? אז טעם לשד, לשד זה אותיות שדל, אז זה תשובות לשמואל דוד. כן? ללוצאטו שמואל דוד, טעם לשד. ושם הוא מראה מתוך הגמרא ומתוך הכתובים שמוכרחים להניח שיש גם מחילה וסליחה וכפרה, לא רק בהושענא רבה, אלא גם בשמחת תורה. אבל זה קצת ידרוש ממני הרחבה. כן, אבל אני רק רוצה להסביר אחד הרעיונות שם שהוא מביא, יש הרבה ראיות. הוא אומר שיש דבר אחד מיוחד בקורבן מוסף של ראש השנה, שהוא בדיוק זהה לקורבן מוסף של יום כיפור, שהוא בדיוק זהה לקורבן מוסף של שמחת תורה. פר אחד, עיל אחד, שבע כבשים, שעיר אחד. וזה בכל שאר המוספים לא מצאנו. מה שמוכיח שיש עניין אחד המקבץ את שלושתם, וכפי שכתב רבנו סעדיה גאון, שכשהנביא אומר מועדיכם, התכוון לראש השנה, יום הכיפורים ושמחתו. טוב, אני רק נותן לכם רק קצת לטעום את זה, מי שמעוניין לקרוא את זה בהרחבה, שיקרא בספר טעם לשד. טוב, רגע, אבל אם עיקר החטא הוא, זה מעניין, זה רק עודים במייל כזה, רגע, אבל אם עיקר החטא הוא שלא אכל, קודם מעץ החיים, והרי עץ החיים היא התורה. אם היה אוכל מעץ החיים קודם, כפי שהיה אמור לעשות, האם לא היה מקדים תורה לדרך ארץ? כיצד אמור היה אדם הראשון לרכוש דרך ארץ בגן עדן, אם כן? יפה. אם אדם הראשון היה אוכל את עץ החיים קודם, אז הדרך ארץ הייתה כלולה בתורה שלו. לא ניתן להתוודות, להתחרט ולקבל לעתיד. ושהרב קוק פותר את הפרדוקס, האם הרב יכול לחזור על התשובת הרב קוק באורות הקודש כמדומני? אני לא יודע מה השאלה, אני לא יודע מה...
השאלה של הרב בסוף אורות התשובה.
בסוף אורות התשובה, שם שיש בעיה, איך אפשר לקבל על העתיד? כן, איך אפשר להתחרט, אפשר לקבל, אפשר... טוב, אני לא יכול עכשיו לחזור על שיעור שלם, זה לא הנושא. מחילה כבוד הרב, אז מי שנהג לא לאכול אבקת חלב נוחית, אתה צריך להתיר זאת, או שמה זה לא שייך? זה תלוי. אם הוא לא אכל, זה פה זה מתחלק לכמה צדדים. אם רבו אוסר לו, אז הוא צריך לעשות מה שרבו אוסר, מה שרבו אומר, הוא לא יכול להתיר סתם כך. אם רבו לא אסר לו מעולם, אלא הוא חשב שזה אסור, אז הוא לא צריך התרת נדרים, כי כשאדם טועה בהלכה לחשוב שדבר המותר הוא אסור, הוא לא צריך התרה. אם הוא ידע שזה מותר, אבל הוא רצה להחמיר על עצמו, ועכשיו הוא רוצה להקל, צריך התרה. כן? אז אם כן, יש לנו שלושה סעיפים לתשובה. טוב, לכבוד הרב, שלום. בהמשך לשאלת עצרת ימי תשובה, שבת נכללת בתוך 10 ימים אלו? תודה. כן. יש אפילו דעה, שאומנם לא נפסקה להלכה, שמותר, יש כאלה שרצו להתיר, להתענות בשבת תשובה. כן? יש כאלה שנהגו את זה, להתענות אפילו בשבת תשובה. אבל יש תשובה של הריבש שאוסר לעשות את זה, ולכן ההלכה המקובלת בעם ישראל זה שלא להתענות בשבת תשובה. אבל יש דרשת שבת תשובה, והתעוררות של תשובה וכו'. יש גם ויכוח לגבי אבינו מלכנו, אומרים אבינו מלכנו בשבת, לא אומרים בשבת. חוץ מהקושיה של הושענא רבה, יש סתירה פנימית ברמב״ם, שכותב בפרק א' שיש עבירות שאין מתכפרין אלא לאחר זמן. אז איך הוא אומר שיום הכיפורים הוא הקץ? תשובה, הרמב״ם בעצמו ענה על השאלה הזאת בפרק א', שהוא אמר שמה שהוא אמר שיום הכיפורים הוא קץ התשובה, זה לגבי עבירות שאין בהן קריטות ומיתת בדין. אבל עבירות שיש בהן קריטות ומיתת בדין אינן מתכפרות אלא לאחר זמן. וזה יכול להוות כבר תשובה לשאלה של הושענא רבה, שזה בא לכפר על עוונות שיש בהן קריטות ומיתת בדין. ובכן, רבותיי, הבה נמשיך. לפיכך, אומר הרמב״ם, חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. כלומר, יש מצווה לעשות תשובה תמיד, אבל ביום הכיפורים, במיוחד, לעשות תשובה וגם להתוודות. בסדר? ומצוות וידוי יום הכיפורים, שיתחיל מערב היום, קודם שיוכל, כן? לפני הסעודה מפסקת. שמה יחנק בסעודה קודם שיתוודא. טוב, זה קצת מוזר. מה? אדם אוכל, יכול להיחנק? מה, באמת? גם להתרגשות. כן? אז מה תגיד? זה קורה אחד למיליון? כן, בשביל אחד למיליון עשינו תקנה. כיוון שיש סבירות שאדם יחנק מרוב ההתרגשות לפני יום הכיפורים, במיוחד שיש מצווה לאכול הרבה. אז יכול, אז יש כאן סכנה ממשית, כמו כשאנחנו מדברים באופן סטטיסטי בכדי מידה של מספרים גדולים, לכן תקדו חכמים להתוודות לפני. מתי מתוודים? בתפילת מנחה. מנחה של ערב יום כיפור, אז יש שם וידוי, שהוא כמו הוידוי של יום הכיפורים. כן.
אז אולי אני צריך לתקוע בשופר ערב ראש השנה, כאשר אני צריך לשבת בסוכה לפני סוכות?
אתה אומר אם ככה, אולי צריך לתקוע בשופר ערב ראש השנה, או לשבת בסוכה לפני סוכות. תשובה. אי אפשר, כלומר, אין סבירות שאדם יחנק בערב ראש השנה, כי הרי הוא לא אוכל. אין פה אכילה. אבל אכילה היא יכולה לחנוק את האדם. והרי זה שאדם מת בלי תקיעת שופר, זה בסדר. זה שאדם מת בלי תשובה, זה לא בסדר. בסדר? והרי וידוי אפשר לעשות כל השנה גם. אגב, מה זה אומר? שהפעולה של התשובה היא דבר די פשוט, וידוי. מה צריך אדם לעשות? זה דבר שאנשים לא תמיד שמים לב. צריך לקחת את כל העבירות שהוא עשה, לעבור אחת אחת, להתחרט. איך הוא זוכר? פשוט מאוד, הוא יושב עם עצמו, אומר, רגע, עשיתי את זה, עשיתי את זה, עשיתי את זה. אומר, ואז, האמת היא, יש דבר פשוט. אתה יכול לעבור פשוט על כל ההלכות שבתורה. כמה הלכות כבר יש בתורה? מיליון. אתה עובר על מיליון ההלכות, אתה רואה איפה אתה היית בסדר, איפה לא היית בסדר. מה שלא היית בסדר, אתה רושם ועושה וי. נכון, X, ואתה מתחרט, מתוודא, מקבל לא לעשות יותר, וזה, סיימנו את התשובה. כמה זמן זה לוקח? נגיד שאדם עבר על מיליון עבירות, כמה זמן לוקח כל עבירה להתחרט ולהתוודות ולקבל לעתיד? שנייה ורבע. אז יוצא שתוך 1,250,000 שניות, אדם יכול לעשות תשובה על הכל. זה במידה והוא עשה מיליון עבירות. אם הוא עשה רק 100, זה כבר מתחיל להיות יותר קל. תוך שעתיים אפשר לגמור את כל הסיפור. כן, מה אתה אומר?
אבל יש כלל שחכמים לא גוזרים בדבר שלא שכיח.
כן.
אז למה כאן פתאום כן גזרו?
למה? אתה אומר, יש כלל שחכמים לא גוזרים בדבר שלא שכיח, למה פה גזרו? כנראה שיש שכיחות מספקת. חוץ מזה, כנראה שיש שכיחות מספקת. דבר נוסף, כנראה שחכמים חיפשו איזשהו תירוץ כדי לגרום לך להתוודות לפני יום הכיפורים, כדי שתיכנס כמו שצריך. כן. זה הרבה דברים כאלה. כן. האמת יום הכיפורים שיתחיל מערב היום, קודם שיוכל שמי יחנק בסעודה, קודם שיתוודא, ואף על פי שיתוודא, קודם שיוכל, חוזר ומתוודא. בלילי יום הכיפורים, ערבית, אבל זה מה, מתי הוא עושה את זה? הוא עושה את זה בתפילת ערבית, בעמידה, כן? בסיום העמידה, לפני שהוא עוקר רגליו, אומר את הוידוי. האם טוב להתוודות בנוסף? זה ראינו שזו מחלוקת בין בעלי הנגלה לבעלי הנסתר. שבעלי הנגלה אומרים שראוי להתוודות הרבה, ובעלי הנסתר אומרים שלא. אלא רק פעם בתפילה. כן. וחוזר ומתוודא בשחרית, ובמוסף, ובמנחה, ובנעילה. והיכן מתוודא? יחיד אחר תפילתו ושליח ציבור באמצע תפילתו בברכה רביעי. צריך הכל 10 וידויים. בסדר? טוב, עד כאן להיום.